כאן עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
גם כן תרבות עם גואל פינטו.
מצבת הלב לראות אותך ילדה קטנה עומדת יחפה באצבעות תמימות, אוחזת פרח, מסתכלת, מוכנה להתבונן בסבלנות, לגדול, ללמוד. מחוץ לשולי התצלום. בציפייה אני ממתין לך שתהיי לנערה, ומעל בריכת המשושים בבגד ים תשבי על צוק שיחלפו במהרה. שנות נישואייך, נסיעות, תערוכות, ללדת, להיות נבגדת ולבכות, להיעזב, לשוב אחרי העבודה, לבית ריק, ובלי משים, להיות שלמות שכל חיי חיכיתי רק לראות אותה, ולא לגרוע את עיניי עד שאמות. זה לראות אותך, מתוך פתחתי דלת ועמדת שם, ספר שיריו העשרים של אהרון שבתאי, מגדולי המשוררים והמתרגמים שזכינו לנו במקומותינו, והנה, הוא נמצא איתנו הבוקר. אהרון שבתאי, בוקר טוב, תודה שאתה איתנו.
בוקר טוב ותודה גם לכם.
מי זו אותה ילדה?
הילדה זאת האישה שעליה נכתבים שירי אהבה בספר, ושמה הוא דגנית. זאת האישה האהובה בספר. זה ספר של סונטות של שירי אהבה. כלומר, זה חלק מהספר. יש עוד שני מחזורים אחרים ששירים. אבל זה הדבר המרכזי בספר. זה ספר שחוזר לכתוב שירת אהבה במובן הכי אינטנסיבי שאפשר, מרוכז. שזה הנושא המרכזי, וגם מסתכל על אהבה באופן חיובי לגמרי. בתקופה האחרונה שלנו יש כזאת התפוררות, ואם רואים סדרות וכן הלאה, רואים תמיד סקס גרוע, מריבות, קשה למצוא שירי אהבה במובן הישן, ויש גם תנודות מחזוריות, אז שירים האלה הם חוזרים לעניין האהבה שהוא ערך מרכזי אתי בתרבות המערב מאז ומעולם. יכול להיות שביהדות יש פחות מתן ערך לאישה ולאהבה לעומת הנצרות והתרבות מהרנסנס ועד ימינו. כאן יש חזרה קצת כמו לתחנה כמו שהייתה לאה גולדברג למשל, שגם היא הקדישה מחזורים של סונטות לאהבה שלה.
היום הוא יום הולדתה 108, ממש היום, יום הולדתה של לאה גולדברג. מי דגנית?
דגנית זאת האישה שאני אוהב, ובת זוגי, כן. זאת אישה שהכרנו בשנות ה-80 כהיינו שכנים, היא הייתה נשואה, אני הייתי נשוי, ואחרי 30 וכמה שנים נפגשנו במקרה שוב, ובזמנו כשהכרתי אותה התביישתי פשוט להסתכל, להתקרב אליה, כי היא הייתה כל כך יפה ונפלאה. הייתי אומר שהיא כמו המונליזה, היא אישה, אתה רואה בעצם אישה שלובת ידיים מסתכלת, אבל בעצם זאת יצירת אמנות.
למה אף אחד לא אומר עליי את הדברים האלה?
אני בעצם אומר שיש כאן בעיה לדבר על דגנית, משום שהשירים מדברים עליה יותר טוב ממה שאני אגיד לך בעל פה.
דגנית יודעת את האהבה הענקית הזאת, או שגם היא צריכה לקרוא את זה בספר?
טוב, היא בן אדם צנוע, אז השירים האלה, כן, אני חושב שהיא קוראת את השירים. אני כתבתי את הרבה שירים האלה על ידה. היא עובדת בצורפות ויושבת ועושה עבודות צורפות, ואני מטר או שניים ממנה בשולחן שלי כתבתי את השירים האלה במשך שנתיים.
התרקחת?
כן, בהחלט התרקחתי. יש משהו טוב בזה שאדם מגיע לזקנה. הרבה דברים הוא זורק מאחוריו, ויש בזקנה משהו שאתה לא עובד כל כך על כוח, אתה לא סוחב מסעות אידיאולוגיים כבדים. זה קצת מן הרגשה בזקנה, אני קורא לזה זקנה, או גיל, אני עכשיו בן 80 השנה, זה מין מצב שאתה קצת כמו בעולם הבא, מצב שיש בו גם איזה חסד מסוים, כי אתה פועל יותר... הגוף וכל הדאגות הרגילות לא משחקו כל כך תפקיד, כי אתה עשית את רוב התחנות בחיים, ואתה כאילו משוחרר מהמסע הזה, ואתה יותר נפש ויותר רגש, ואתה יוצא לרחוב והולך ואתה חי רק את הדקות ואת הימים. כלומר, אין עליך עומס כזה של זמן. אתה כאילו יוצא מהזמן בזקנה, ואתה כל בוקר כאילו כבר מתת, כאילו אתה מת ואתה חי חיים חדשים בעולם הבא. יש משהו בזקנה, את החסד הזה, שאין את עומס הזמן והאמביציות, שאתה יודע שיש לך שנים קדימה לעשות כל מיני דברים, והשנים מאחור שאתה כבר עשית אותם, הן יורדות מעליך. אז יש בזקנה איזשהו שחרור שמאפשר לראות את החיים בפשטות, בטבעיות, ולהסתכל בדברים שבדרך כלל אתה עמוס ולא מסתכל עליהם בריכוז כזה.
זה גם מאפשר.
כי יש דחף לעשות הכל מהר, וכאן בשירים האלה יש איזו אישיותיות, כן, וזה גם מתחבר לצורה הזאת, שהיא צורה מסורתית, הסונטה היא צורה שבה כתבו מאות שנים.
נדבר על זה עוד רגע כמובן. זה גם מאפשר לך, הזקנה גם מאפשרת לך להסתכל על הסובבים אותך ולא רק על עצמך?
כן, אני חושב שכן. אתה עסוק בחיים, אתה כל הזמן מגויס בתחרות, באמביציות עצומות, ובגיל הזה אתה פטור מזה, ואתה פשוט עומד ומסתכל באנשים. והשירים האלה, לעומת שירי האהבה שכתבתי בעבר, הם הרבה יותר, יש בהם ריכוז באדם שאתה אוהב, ומסתכל עליו, ומתבונן בו, ומתפעל מאוד. בחיים הרגילים, אין את המצב שמאפשר לך להתפעל כל כך, להסתכל כל כך. Mm-hmm. אתה כל כך גם שטוף ביצר שמשתלט עליך, וגם באינדיבידואליות, ברצון לנצח, בכל מיני דברים שמאפיינים את תחנות החיים המוקדמות. אז יש בזה איזשהו מצב של חסד. וגם יש דבר שכל החיים אנחנו מחכים לאהבה. אז כאן יש איזושהי תחנה שאתה מחפש כל דבר, ולפעמים גם לא מוצאים. ופה יש את הדבר שאתה חיפשת כל חייך ומצאת אותו.
אבל מה זה אומר לכל האנשים במהלך כל עשרות השנים האחרות שחיינו, שחווינו, שלא קיבלו את האהבה שאתה נותן עכשיו והגיע להם לקבל את אותה אהבה?
לא, הם קיבלו אהבה. אני אומר, אהבה זה דבר פוליטי ואתי. זה בספרות. אז אהבה זה צורה, זה לא רק אהבה, זה צורה של להיות אדם אוהב, זה אתוס מסוים, התנהגות מסוים, הסתכלות מסוימת, והיא מתפתחת. כלומר, גם הנשים הקודמות ובשירים הקודמים, כתבתי על טניה שהייתה אשתי והיא נפטרה ב-2007, כתבתי באהבה, רק בשירים האלה זה כאילו הגיע לדרגה, כמו אצל אפלטון, שזה מטפס בדיאלוגים על אהבה, אז האהבה מטפסת ונהיית יותר רוחנית, יותר מעמיקה, וכמו שאמרתי, היא מגיל. אז כאן זה כאילו היכולת שלי לאהוב, היא מגיעה לדרגה הרבה יותר מזוקקת, הייתי אומר. הרבה יותר פשוטה, טבעית ומזוקקת, מאשר בשירים הקודמים, שהייתי אדם יותר אגוצנטרי ועסוק בעצמו, באמביציות שלו וביצרים שלו.
איך הרגשת כשצפית בסרט של הבן שלך, נער דרניסטר?
אני, הוא צילם במשך שנים, והרבה פעמים לא הייתי מודע שזה סרט, גם שהוא הקליט אותי וצילם אותי, הוא אסף בחריצות. אני חושב שזה סרט חשוב מאוד, כי הוא אמיתי מאוד, העניין של אמת שיש בו, אבל הוא לא סרט שהוא לא מצונזר לחלוטין, ובאיזשהו מקום האמנות בעיניי היא האמת, והסרט הוא אמיתי, ולכן אני בעדו, בלי לשפוט עם... הסרט הזה מראה גם דברים מאוד כאובים שיש במשפחה, ויש בהרבה משפחות. בסך הכל, בשורה התחתונה, אני מאוד גאה בבני שהוא, באומץ כזה, סיפר על המשפחה שלו, ובני המשפחה הם יוצאים אנושיים עם החסרונות שלהם ועם המעלות שלהם.
אתה מחבק באהבה גם את החסרונות?
אני חושב שזה כמו שבחומר שעובדים, אז כל דבר כמור, כאור הוא גם כמור. כלומר, החסרונות שלנו הם גם מחוברים במידה רבה למעלות שלנו. יש לנו צדדים אקטיביים ופסיביים ומחוברים ביחד, וזה גם כואב, אבל זה חלק מהאופי שלנו ומהלחצים של החיים, שאנחנו לא תמיד אקטיביים, לא תמיד יכולים להיות חיוביים, יש כישלונות, אבל כל הדברים האלה אני חושב נגאלים באמנות. באמנות גם המתוסבכות שלנו והטעויות שלנו הופכות לתובנות ונוצרת אמינות. בסך הכל האמנות היא צורה גבוהה ביותר של אמת. ואני הייתי אומר שהדבר הכי חשוב בשירה זה באמת תחושת האמת והחוכמה. ושירה זה מין כלי לחוכמה. ביוון קראו לשירה חוכמה, סופיה. אז בשירים האלה אני מרגיש יותר את העניין הזה של חוכמה.
ומאותה הסיבה שהאומנות היא החשובה מכל, זו גם הסיבה שבגינה אתה סולח לעצמך, אולי על דברים שכתבת, על שירים שהוצאת?
אני לא כל כך במחשבה שאני צריך לסלוח לעצמי. אני חושב שבאמנות, אמנות גם יכולה להיות בועטת וחושפנית וגם לפעמים מכאיבה, כי תסתכל, הבה נסתכל מסביב ונראה שהחיים שלנו קורים ומפוררים ויש בהם ניגודים ויש דברים כואבים כמו גירושין והילדים סובלים מהדברים, מהאלמנטים האלה. וגם אתה, עכשיו אני רואה בדור של הילדים, הדברים עדיין חוזרים. ואולי עכשיו זה הזמן לסליחה, למחילה ולהבנה, שזה הדבר הכי חשוב, שאנחנו יכולים בכל זאת אחר כך לאסוף את הדברים האלה, וליצור איזושהי הרמוניה. ובשירים האלה, אז אני חושב שמרגישים את ההרמוניה, שכל החומרים האלה בסוף משתלבים ומגיעים לאיזו דרגה של חסד וסלחנות, וחיוביות, משום שרק משפט אחד עוד, שהשירה התחילה בתחילתה כלהלל את החיים ואת האלים ואת האהבה ולהיות חיובי. אז היום יש נטייה מאוד לשלול ולגנות ולהתקיף, אז השירים האלה הם דוגמה, חוזרים, הם קצת שמרנים, הם חוזרים למסורת של השירה שמהללת, מדברת על הצדדים היפים שבחיים, בעיקר על אהבה.
אז אולי תאמר משהו על התקופה בה אנחנו חיים, למה באמת קשה למצוא היום שירי אהבה במובן הישן של המילה?
בגלל שכמו שאומרים בלטינית, גרוסו מודו, במובן הרחב, הקפיטליזם הרס את האהבה. זה שאנשים, יש פערים כאלה, אני רואה בילדים, אצל הילדים שלי, שצריכים לעבוד, ובמהירויות כאלה, יש רובוטיות וחיים ממוחשבים, אנשים אין להם זמן לחשוב מחשבות עד הסוף, פועלים מאוד במהירות, ויש כל כך הרבה ניגודים. אתה רואה שיש עלייה של שנאה ותחרותיות, וכלומר כל מיני פורמולות, מסגרות שהיו קשורות באהבה, בשיתוף, בזה שבני האדם אוהבים, יוצרים, נניח קיבוצים יצרו, קופרטיבים, איגודים מקצועיים. זה שהחברה התפוררה לאנשים שמתחרים אחד בשני ומנותקים מאחד לשני, וכל אחד עסוק רק בעצמו, הולך לטיפול והוא מטפל. כל הדברים האלה פוררו את האהבה במובן האתי שאני קורא לה. האהבה הייתה לא רק שגבר אוהב אישה או אישה אוהב את גבר, אלא זה היה חלק מאתוס שלם של התנהגות ואימון עצמי לאהבה. זה קצת כמו דת. וכמו שאני אמרתי בהתחלה, הקפיטליזם במובן הגדול, מה שקורה, התחרות הזאת, הרס מאוד את האהבה, ויש טראומות, ואתה רואה מסביב, כמו שאמרתי, בסדרות, בסרטים, בלי סוף, שאהבה גרועה, אכזבות, וחוסר יכולת גם לכתוב שירי אהבה, לדבר על האהבה בלב שלם.
עם הספר לידך, הספר לידך?
כן, ודאי.
אני אשמח אם תקרא עבורנו ברשותך את פחד בעמוד 42.
כן, פחד בעמוד 42. זה מחזור שנכתב לפני האהבה הזאת שבאה לי פתאום בהפתעה. אחרי זה אחרי שהאהבה קודמת נפסקה, וזה שירים שאתה פתאום לבד ואתה מבין שהמוות מתחיל להיות חבר שלך. אתה רואה פתאום שאתה נכנס לתקופה שבה אתה לא יכול, שיש איזו התמזגות בינך לבין ההרגשה שהמוות קרוב, שהוא חלק מחייך. זה, המוות בסופו של דבר הוא כמו באמנות, שכל שיר יש לו סוף, וכל יצירת אמנות צריכה שיהיה סוף, כך שהמוות הוא הכרחי, והמוות הוא מקנן בך, והשיר הזה שקוראים לו פחד מדבר על זה. לפעמים כשארון משתקף לארון בחצי חשיכה על ראי ארון הבגדים, ארון אומר במבט לארון, זה ממך שאני פוחד, אתה הקרוב לי הוא זה שלאט מסור לי והורג אותי.
עד כמה אתה פוחד מהמוות?
זה טבעי לפחוד מהמוות, אבל השירים האלה גם מלמדים אותי להתרגל ולקבל אותו כחלק. אני כותב באחד השירים שהמוות אומר לי, תחבק את דגנית ואותי ביחד. כך שאנחנו, יש פה גם פחד, אבל גם באיזשהו מקום אני כותב שהמוות שייך לנו, ולכן הוא רצוי. אני כותב בשיר 11, ארון רוצה למות, אבל לא עכשיו, זה רצוי יותר בעוד שנתיים שלוש. ארון רוצה את מה ששייך לו, וכל מה ששייך טוב שיהיה רצוי, ולא החשק קובע לנקודת הראות. כלומר, המוות שייך לנו, כמו שהסונטות האלה צריכות תמיד להיגמר בשורה ה-14. זה גם מה שיפה בצורת הסונטה, שהיא בשירים רגילים, כמו שכותבים היום, אפשר להוסיף עוד שורה ועוד שורה, ויש איזושהי התעלמות. וכאן, בכל סונטה, יש בדיוק ידיעה ששתי השורות האחרונות חותמות את השיר, והשיר נגמר, וצריך שיהיה סוף. אני כותב באחד השירים, גם סוף רע הוא סוף טוב. אולי ברשותך אני אקרא גם את השיר הזה. זה נקרא הסוף. זה על כניסה לחיים ויציאה מהחיים. ארון נכנס וארון יוצא. החיים היו טובים, תמיד סנדלים ונעליים. ארון מודה לסנדלים ולנעליים. אהבות טובות, אין על זה ויכוח, אבל רצוי שיהיה סוף, וגם סוף רע הוא סוף טוב.
אהרון שבתאי, פתחתי דלת ועמדת שם. אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
גם תודה לך, אני מאוד נהניתי, ויום טוב לך ולכל השומעים.